ונוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה, ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום, 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכנית החדשה סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם. ערב טוב לך ידידי שוקי,
וברכות על התוכנית החדשה שלנו. אכן ברכות, אני חייב לציין שאתה עמלת ועמל כל תוכנית על מנת שהיא תצליח, אז אני, הברכות הם לך, אם כבר אנחנו בקטע של לפרגן, אז בהחלט אתה עובד קשה כל שבוע,
ואנחנו משתדלים לעשות את התוכנית הטובה ביותר והמעניינת ביותר.
טיפ, אני נותן להם טיפ, כדאי לכם להישאר, כי הולך להיות פה חם ומעניין.
ומעניין. בתוכנית הזאת אנחנו נסכם את כל הכותרות המרכזיות שהיו השבוע עם אורחינו המרכזיים. והערב נדון בשלושה נושאים: החקיקה הדרמטית נגד פעילות אונרה, המצב בלבנון והסיכויים להפסקת אש, ונסיים במרוץ הצמוד לבית הלבן בין הריס לטראמפ. אתם יכולים כמובן לצפות בנו כבר עכשיו בדף הפייסבוק של רדיו סול, כאמור אנחנו בשידור חי ויצאנו לדרך.
אין סוסים שמדברים עברית, אין אנשים שלא מתים. חפש באנטארטיקה, אין ארמון באמצע רוב הירקון, לא גר נזיך איתי בחדר, אין שלג באפריקה. חפש באנטארטיקה.
אז השבוע נפל דבר בבית המחוקקים של מדינת ישראל. הכנסת ברוב עצום של 92 חברים מהאופוזיציה והקואליציה מחליטה להפסיק את החגיגה של הגוף המנוול ביותר בעולם הנקרא אונרה. בחסות האום ובהצטלה של סיוע לפליטים הפלסטינים, חלק מעובדי ההוראה והסיוע של הארגון השתתפו ולקחו חלק פעיל בטבח של השבעה באוקטובר. ואנחנו אומרים ערב טוב לאחת מיוזמות החוק החשוב הזה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו. ערב טוב לך.
שלום נפתלי, ערב טוב.
אני חייב לשאול אותך, האם זה היה ההישג הפרלמנטרי החשוב ביותר שלך מאז שאת בכנסת?
בהחלט, בהחלט. זה אירוע שלדעתי קורה פעם בדור, אם לא יותר. אנחנו שינינו מציאות שנכפה עלינו ב-1967, וצריך להגיד, זה בהצעת חוק פרטית, זאת אומרת, זה לא ממשלה. אם זה היה תלוי ממשלה, זה לא היה קורה, במיוחד מראש הממשלה. אז ברור, בהחלט, אין...
ואני מתאר לעצמי שהיו לא מעט רעיונות ולא מעט לחצים בשבוע הזה לפני ההצבעה.
לא, היה היסטריה מטורפת, נכון, נכון. הממשלה, ראש הממשלה ושליחים ועניינים, ואתה יודע, שרי החוץ ממדינות זרות ואמריקאים, ופשוט כולם התרגלו שמדינת ישראל חלשה. כולם התרגלו שאפשר לנהל אותנו, שאנחנו לא דואגים לאינטרס הלאומי שלנו, אלה מפוחדים מה יגידו. ופה, למזלי, לראש הממשלה ולממשלה בכלל לא היה קייס, כי זו הייתה הצעת חוק פרטית שלי, עוד מהאופוזיציה, אז הם לא יכלו להקף, פשוט לא יכלו. וזה המזל הגדול פה. זאת אומרת, אם זה תלוי בהם, זה פשוט לא היה קורה.
ערב טוב, חברת הכנסת יוליה, זה שוקי, מה נשמע?
שלום.
תשמעי, אני ראיתי את ההצבעה, והיה, לשם שינוי, היה 92 אצבעות בעד החוק, לעומת אותם חברי כנסת ערבים שאנחנו יודעים שהם לא יצביעו לחוק הזה. ואז אני שואל, אם אנחנו הרי בכל נושא המלחמה, 7 באוקטובר, מלחמה בלבנון, 7 חזיתות אנחנו מתמודדים, והכנסת הצליחה להגיע עם 92 הצבעות, למה אי אפשר לעשות הצבעה שכולם ייכנסו לממשלה ויעשו ממשלת חירום עד שתיגמר המלחמה, עד שנכריע את החזיתות האלה, שנהיה יחד כולנו?
יענה לך. קודם כל, אני חייבת פה לעשות תיקון טכני. היו שני חוקים. היה חוק מטעם בועז ביסמוט, שזה בעצם מה שליכוד הצליחו להוציא מעצמם, שהם בעצמם אומרים, ואני לא מכפישה פה שמו של אף אחד, שזה היה חוק דקלרטיבי בלבד, שאונר"א לא תפעל בשטח ריבוני של מדינת ישראל. אבל שם לא היה מנגנון, וזה היה דקלרציה, היא חשובה, אבל בלבד. החוק השני שעבר זה החוק שלי, שהוא בעצם המשמעות, הוא תוכן, הוא שיניים, הוא זה שעיף אותם מפה, אוקיי? זה צריך להבין, שבסוף הגענו לשני חוקים, ואם הממשלה, את חוק בועז ביסמוט, הם רצו להסיר, אבל הם לא יכלו להרשות לעצמם להסיר את ביסמוט ולהשאיר את חוק שלי. לכן, ואני עמדתי שם כמו... אז... חומה בצורה, ולא אפשרתי להם את האירוע.
והחוק שלך, מה הוא אומר בשונה ממצבים קודמים?
בשונה מהחוק הקודם, הוא אופרטיבי, כי הוא בעצם מבטל את הבסיס המשפטי של המצאות אונר"א פה בישראל, ובכלל כל הקשר איתו שלנו מ-67, זה בעצם איזשהו אגרות מ-67, שאנחנו הזמנו אותם לפה, ואמרנו להם, תעבדו פה באופן וולונטרי וזמני, אז את הדבר הזה ביטלתי בחוק, וגם אסרתי מגע בין אף פקיד ישראלי ואף עובד אונר"א. זאת אומרת, מחר אונר"א לא תוכל להוציא, זה ייקח קצת זמן, כי לסעיף השני יש תקופת היערכות 90 יום, אבל באיזשהו שלב אונר"א לא תוכל לקבל שום מסמך, שום אישור, שום ויזה, שום דבר מאף עובד ישראלי, פקיד ישראלי.
וזה כולל גם סגירה של המטה בירושלים?
הם פשוט לא יוכלו לתפקד פה. אני לא צריכה להראות את זה עם הטרקטורונים. הם עופו מעצמם, כי הם לא יכלו לעשות את זה. אתה יודע, אתה יכול לעשות עריפת ראשים, ואתה יכול לעשות חניקה איטית. אז זה בעצם מה שקרה פה, בצורה אלגנטית. אז זה הבדל. לגבי השאלה של שוקי, אני אענה לך. פה באמת היה קונצנזוס רחב, ושוב פעם, כפי שאמרתי לך, אם זה היה תלוי מממשלת ישראל, זה לא היה קורה. אתה צריך להבין. הם מתנהגים בצורה שכל מה שאפשר לדחות הם דוחים, כל מה שאי אפשר לדחות הם גם דוחים. המהלך הזה הצליח מכמה סיבות. היה תמיכה רחבה ציבורית פשוט מקיר לקיר, ובית, האירוע לא היה בשליטתם, כי זה היה הצעת חוק פרטית שלי מהפוזיציה. לכן זה לא דוגמה לאחדות, זה פשוט מה שנקרא, נכפיתי עליהם את זה, הפעלתי עליהם לחץ מטורף על ידי משפחות החטופים, משפחות הנרצחים, ארגונים הציבורים, ארגונים העמותות למיניהם, אם תרצו מאוד עזרו, בצלמו מאוד עזרו, משפחת סמרנו, שיונתן סמרנו עדיין חטוף בעזה, נכתף על ידי עובד אונרה. אז היה פה פשוט התגייסות מטורפת מכל הקשת הציבורית. אז זה לא מראה על הנושא של הממשלה, כי בני גנץ כבר היה בממשלה וזה לא כל כך עזר. עכשיו גדעון סער נכנס ואין שינוי. הבעיה זה לא שותפים, הבעיה זה ראש, דק מסריח מהראש. אז מה שנקרא, הצלחתי פה לא בגלל שממשלה רוצה,
למרות הממשלה,
עכשיו נפתלי שאל בהתחלה שהיו לחצים וטלפונים
מכל העולם.
אני מנסה להבין כאילו משהו שהוא נראה ונשמע טריוויאלי לנו, שאונרה משמש כמקלט לחמאס ואפילו עוזר ובונה נגד מדינת ישראל.
היום בערב פורסם, אם אתם ראיתם הודעה של דובר צה"ל.
אז איך העולם לא רואה את זה? זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו בהסברה שלנו כושלים פה?
תראה, קודם כל אני רוצה לספר לכם. היה פה אירוע מטורף ששגריר האמריקאי צלצל לכל הראשי מפלגות, לליברמן ולפיד ולגנץ וגם אובן לביבי, והיה מכתב של בלינקן. ופה אני חייבת לשבח גם ראש מפלגה שלי, שאמר שם פשוט לא, ופרסם את זה בצורה גלויה, ואחר כך יצא יאיר לפיד ועשה אותו דבר, ושזה לא ברור מאליו, ואמר לא, סליחה, מכבדים אתכם, אבל זה חשוב לנו. ואחריו גם כאן יצא בני גנץ ובעצם סגר את האירוע, ואז היינו במצב שכל האופוזיציה תומכת והממשלה עושה הכל כדי לחבל. פשוט תבין את ה... זה באמת, זה אי אפשר להסתיר את זה.
אז ברמה האישית והפוליטית את יכולה לסמן וי על אחד ההישגים הפוליטיים החשובים ביותר, שאני לא מכיר אזרח ישראלי שלא שמח כשהוא ראה את ההצבעות האלה בכנסת.
זה אירוע היסטורי שפעם ראשונה לדעתי המהלך המדיני בסדר גודל כזה בא לא מתוך הממשלה או לא כיוזמה של הממשלה, אלא כמהלך של כנסת. זה אירוע שלווה אותנו עוד הרבה מאוד זמן, ויש לו השלכות גם אם אנחנו נשלם מחירים ויהיה פה בלגן, מה שנקרא, הוצאתי את מדינת ישראל מאזור נחות, ששילמנו על זה מחיר דמים מאוד כבד, שילמנו, ואנחנו עוד שם באירוע, אבל זה שינוי לטווח רחוק, זה לקדימה, זה לעתיד. זה מאוד חשוב שזה קרה.
אני רוצה להוסיף, נפתלי, היום תראה נפתלי, אני משלים אותך.
כן, אנחנו משלימים אחד את השני.
הוא אמר, זה אחד ההישגים הכי גדולים של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. אני חושב זה אחד ההישגים הכי גדולים למדינת ישראל, שיוליה מלינובסקי תיכנס להיסטוריה כאחת שבאה ועשתה מעשה, למרות כל הלחצים מסביב, ועל זה, למרות שאני לא בוחר בישראל ביתנו, ולא חשוב כרגע.
אתה עדיין יכול לשנות את דעתך.
אני מצדיע לך על המהלך הזה, אני מכבד אותו, ואני אומר כל הכבוד שידעות אנשים, שבכל זאת אכפת להם מהמדינה.
נו, חברת הכנסת מלינובסקי, דברים כאלה זה לא...
תראה, זה לא טריוויאלי.
לא טריוויאלי.
לא, זה לא,
וגם כן, במהלך כל הדרך אמרו לי שאני לא אצליח, וזה לא יקרה, וזה לא יעבוד, ועכשיו אומרים שהממשלה תנסה לחבל בביצוע החוק, אז אני כבר אומרת, חבר'ה, אנחנו מספיק חכמים, הכנסנו בחוק סעיף פיקוח, וכל חודשיים ראש מל"ל יצטרך לבוא לוועדת חוץ וביטחון ולדווח, ושיהיה להם בהצלחה, ואנחנו לא נאפשר להם את זה.
זה פשוט לא...
כי אני...
זה פשוט לא להאמין שעושים חוק... וצריך לאכוף את החוק ולפקח עליו.
ולטרפד אותו לפעמים.
ולנסות לטרפד אותו מהצד הזה.
אתה מבין, אני פה במלחמה לא עם העולם, אני במלחמה עם הבית, כן. אבל יש עוד דבר הבא, שכבר התחלנו לתסף בזה, זה המדע לדין.
את מי את רוצה לסלק עכשיו מהארץ?
לא, אני לא מסלק את אף אחד. אני רוצה להעמיד לדין את מחבלי נוח'בה. שעשו מה שהם עשו באירועי שבעה
באוקטובר. רגע, זה מוטל בספק?
שנה, יותר משנה, ובמלחמות שוב פעם בכנסת, ואני מתעסק בזה מנובמבר שנה שעברה, הנה כבר שנה, ניסיתי להלחיץ את ממשלה לגבש הצעת חוק, איך אנחנו מעמידים אותם לדין, ואיך אנחנו עושים את הצדק הטבעי הזה כלפי כולנו. והם לא... זה לא עבר. זה לא עבר. אז אנחנו עם שמחה רוטמן.
כן.
גיבשנו הצעת חוק שלנו. כבר הגשנו את זה לשולחן, הגשנו את זה לכנסת. איך אנחנו רואים את האירוע, איך אנחנו ממסגרים את זה, איך צריך להעמיד אותם לדין, באיזה בתי משפט, באיזה ערכאות, כי אין הערכות לאירוע. אנחנו חושבים שזה צריך במסגרת רצח עם, שבקצה יש עונש מוות, כמובן.
זה בדיוק הייתה...
ואני פשוט נותנת פה ביתה לממשלה וליועמ"שית. חבר'ה,
תתחילו להתעורר.
אם לא תעשו, אז יהיה לכם מעולה מספר שתיים.
אז רגע, אז אתם כישראל ביתנו, את כחברת כנסת יוליה מלינובסקי, תתמכו בעונש מוות למחבלים ובגירוש משפחות?
תראה, זה חוק שלנו. אם אתה זוכר, זה היה...
אם אתה זוכר, זה חוק של ישראל ביתנו.
זה חוק שלנו.
שהיה.
זאת אומרת, אין שום ספק.
עכשיו, אני מסתכל על המאזן הפוליטי של היום, ואני אומר, כי בן גביר רוצה להעלות את החוק.
רגע, עזוב, אתה מבלבל לסיסו שמחו. בחוק עונש מוות, בחוק רצח עם, יש כבר עונש מוות.
כן.
זאת אומרת, אם אני מעמדה לפי חוק הזה, וזה מה שאנחנו מתכוונים לעשות, אני לא צריכה שום דבר אחר, זה כבר קיים. בסדר, זה שני דברים שונים. וגירוש משפחות, כמובן שכן.
כן. יופי,
חברת... זה היה גם כאן חוק של עודד פורר
מחברי
לסיעה.
יופי, אז יישר כוח מאיתנו כאן ברדיו סול, בתוכנית שלנו.
תודה רבה.
ותמשיכי לעשות טוב למען עם ישראל. תודה רבה לך.
כן, זה כסף כזה, עוד מעט אני אקבל סנקציות מארצות הברית.
או שזימון לבית הדין בהאג.
אז מקסימום יוליה, הטיול הבא שלך, לא לארצות הברית, לטבריה.
טוב, אני אתמודד, אני אחיה את זה בשלום.
יופי, תודה רבה לך. תודה, תודה.
נתראות, ביי ביי.
ביי ביי.
מה אתה אומר, שוקי? בהחלט...
תשמע,
שינוי מרענן בכנסת ישראל.
שני דברים שצרמו לי.
כן.
אחד, שעושים מעשה נכון, והיא עשתה דבר אדיר, והיא צריכה כביכול לשים את הכלבים שישמרו בצדדים, כדי שלא יבוא איזה חכמולוג אחר וינסה לטרפד את זה, כי
כן.
אין לי איזשהו הסבר למה המהלך הזה לא נכון.
זה המהלך הכי נכון,
הכי נכון
שאפשר
בדיוק.
לעלות על הדעת.
אז אני לא מבין למה צריך לטרפד אותו.
ועכשיו אנחנו נשמע גם את מי שהקלטנו לפני כמה דקות, את חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, מה הוא אומר על ההצבעה השבוע ועל הצעת החוק. קדימה.
ערב טוב לך, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד.
ערב טוב גם לך, נפתלי יקר.
מה שלומך, אחרי שבוע כל כך דרמטי במליאה, עם חוק דרמטי?
תראה, אני חייב להודות שמרגש, חוק ראשון, וחוק, איזה חוק, כמו שאומרים, חוק חשוב ביותר, ומה שמשמח אותי זה שבעידן שבו אומרים שקשה מאוד מאוד להגיע להסכמות, ויש הרבה מאוד מחלוקות, וכל מה שאנחנו רוצים וחולמים ושואפים ומייחלים זה לאחדות בעם ישראל, אז הנה חוק שייחד את הכנסת, 92 הצביעו כמובן בעד החוק, וכל חבר כנסת, כל נבחר ציבור ציוני, שמגדיר עצמו כציוני, הצביע בעד, וככה צריך להיות בזמנים של מלחמה.
למה בעצם נולד החוק הזה?
תראה, קודם כל אני חייב להודות שאונרה כישראלי, כיהודי, אונרה הצבנה אותי מהיום שהיא קמה. הארגון הזה, אפל פי שאני עוד לא נולדתי, נולדתי ב-64, סוכנות הזו קוראים לזה, יותר דיוק, הוקמה בדצמבר 49. תראה, נתחיל מהסוף אבל. הסוף זה היום השחור ביותר בחיינו כעם, כאומה. 7 באוקטובר. 7 באוקטובר, אונרה לא הייתה סוכנות שהיא מסייעת לטרור. אונרה הייתה, הפכה לארגון טרור. אונרה הייתה שבה חמאס, לא פחות ולא יותר. ואני, כשאני אומר את זה, אני, יש מאחוריי, 92 ח"כים, יש מאחוריי כנסת שלמה כמעט שחושבת את הדברים בדיוק שאני אומר כעת. רוצה לומר, דוגמה מצערת, דוגמה טרגית, חוגג בנובה, יונתן סמרנו, השם יקום דמו, כל פשעו, כל חטאו בעולם היה לרקוד, לשמוח, דבר שכל צעיר זכאי לו, ומי שחוטף אותו זה עובד סוציאלי. עובד סוציאלי, ככה הוא מגדיר עצמו, עובד סוציאלי של אונרה, והרכב שמכניס אותו לעזה, רכב עם לוחית זיהוי של אונרה, והיום בנאווה אחד החטופים, גם הצעיר הקדוש הזה, שכבר לא בחיים. וכאשר אנחנו מכינים את החוק בוועדת חוץ וביטחון לקראת הצבעה, קריאה שנייה ושלישית, ניגש אליי קובי, חיבוק גדול, ואמר לי תודה. וזה אבא, זה אבא של יונתן. Mm-hmm. ורק בשביל זה, רק בשביל זה, היה שווה להצטרף לפוליטיקה. Mm-hmm. וכמות ההודעות, תודה והערכה, משמאל, מימין, מחרדים, מחילונים, כי באמת אונרה, הפעם, הפכה אותם לארגון טרור, ואם אנחנו תמיד אומרים שיש את הלפני ואחרי השיבה באוקטובר, אז ארגון כמו אונרה לא יפעל יותר.
תשתף אותי בלחצים הדיפלומטיים לפני ההצבעה השבוע.
תראו, לחצים, היו לחצים ולחצים גדולים. פה זה הזדמנות להודות, להודות באמת לראש הממשלה, כמובן, מה זה גם, בעיקר, כי אני יודע את הלחצים שהיו, לא דיברתי איתו, החוק עבר ביום שני, אני שוחחתי איתו ביום שישי, כך שאני הייתי מודע ללחצים, אבל אנחנו לא נסוקים. אני חושב שישראל היום עושה את מה שנכון לביטחון שלה, מה שנכון גם לצדק ההיסטורי, מה שנכון לעם ישראל. אני חושב שהיום גם, צריך להגיד, נפתלי, שהיום דעת הקהל העולמית, או שאני מזלזל בה, אבל יש דבר אחד שהוא יותר חשוב מדעת הקהל העולמית, וזה דעת הקהל הישראלית. ואתה רואה שוב את המספר, זאת אומרת, את התמיכה שהחוק הזה קיבל. היו לחצים, העולם עדיין לא עשה את השינוי דיסקט הזה, מבחינתו אונרה זה עדיין ארגון הומניטרי. והתשובה שלנו לעולם היא מאוד מאוד פשוטה, וזה גם מה שאמרתי בכל כלי תקשורת שראיין אותי, והיו בלי סוף, אמריקה, אסיה, אפריקה, איפה לא, עד יפן הרחוקה, רעיון של 40 דקות. תראה, צריך להסביר לעולם דבר אחד. א', אונרה השתתף בטבח, אחד. שתיים, אונרה בכלל, מלכתחילה, הארגון הזה הוקם לא כדי לפתור בעיה, אלא כדי להנציח בעיה. זה יודעים בהיטב, וזה לא שאין ארגון של האום לפליטים או לפליטות, שזה ה-UNHCR. הפלסטינים הם היחידים שנהנים מסוכנות רק להם. דבר נוסף, אונרה עצמה, אתה יודע, שטוענת שכבר שנים ארוכות יש לה מדיניות שבא, זה לא להביך, פעם היו אומרים להביך, זה לפגוע בקיומנו, לפגוע במדינה היהודית. זה דבר שלישי. אבל דבר רביעי, וזה הטיעון החשוב ביותר, הרי מה בעצם אומר העולם? מה בעצם אמרו כל הרמי דרג שיצרו קשר גם עם ראש הממשלה וגם השגרירים הזרים איתם נפגשתי? הם באים ואומרים, רגע אחד, פה זה הומניטרי, ומה יהיה אחר כך? אז ההסדר הוא מאוד פשוט. החוק שלי כאן דן בישראל. אונרה, סוגרים להם את המשרדים שלהם בירושלים, הם מורזים, מורזים ועפים. סליחה עליהם, אני לא נחמד, אבל טרוריסטים, אתה לא נחמד איתם. ולמה אני אומר את זה? כי וקום לא יהיה. ואז אתה אומר לעולם את הדבר הפשוט. בשבעה באוקטובר, אזרחים נכנסו לפה והשתתפו בטבח. בקיבוץ בערים, עשינו סכיני מטבח. אזרחים הגיעו וטפחו ואנסו וחטפו. ולמרות זה, אני, אתה יודע, עיתונאי אתמול, היום אני פוליטיקאי, אבל אני בעיקר הייתי עיתונאי בחיים שלי. וגשיתי מלחמות, יש לי מלחמה בעיראק, באפגניסטן, בקוסובו, עם הפליטים שם, באלבנים. אני לא ראיתי כמות של ציוד, של ציוד הומניטרי, בכמויות שכאלה, כשאתה רואה את השטח שזה עזה, ואת המספר התושבים שם. ביחס לגודל המקום, לשטח המקום ולאוכלוסייה, אני חושב שישראל פה היא מספר אחת בעניין הזה. אז הישראלים לא אהבו את זה, והישראלים לא אהבו את זה. לכן שאומרים, יהיה וקום, לא יהיה וקום. ישראל לא תקנה וקום. ודבר נוסף, צריך להבין דבר אחד, יש עוד עניין, נעלה עוד מדרגה. מה אנחנו תמיד אומרים? אנחנו תמיד אומרים בגאווה שירושלים היא בירתנו הנצחית, המאוחדת, בירתנו האהובה, ובאותה מידה, ונכון שאונרה פועל במקום, משהו שצורם לי באוזן, מזרח ירושלים. עכשיו אצלי, כמו שאתה, פריז הרשתה ואני מכירים היטב, לא נגיד מזרח פריז, מערב פריז, מזרח טוקיו, מערב טוקיו, מזרח לונדון. לא, יש אחת. בשכונות המזרחיות של ירושלים, לאחר בירושלים היא מאוחדת, אז עם כל הכבוד, יש לי כמדינה ריבונית ומצליחה, אני לא מדינת עולם שלישי, את היכולת להעניק שירותים לאותה אוכלוסייה. ולכן אני אומר, שים לב איך בחוק הזה, כאילו, על הדרך גם, אני ריבון בארצי, ואני זה שמעניק שירותים למי שמתגורר בריבונות שלי. ופה זה הזמן להגיד, בהזדמנות להגיד, גם לציבור וגם לעולם, דרכך, שב-11 ישיבות שהיו, שהכינו את החוק הזה, בוועדה של יולי אדלשטיין, אחד החברי כנסת יולי אדלשטיין, 11 ישיבות רציניות, היו גם, נכחו גם, אתה יודע, נציגים מעיריית ירושלים, נכחו גם משרד האוצר, למה אני אומר את זה? כי אלה הם, אלה שיקחו על עצמם עכשיו, אלה שמחויבים עכשיו, להעניק את אותם שירותים, רק שאני אומר את זה גם לעולם, לאמריקנים, לצרפתים, לא רק שהם יקבלו את השירותים שהם קיבלו, לכל אותם אלה שמודאגים, מודאגים, 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 אני אומר להם דבר מאוד פשוט, לא רק שאני אעניק להם שירות, אני אשדרג את השירות, כי כולם יודעים את שירותי הבריאות שיש בישראל, את המים כמובן ניתן, אבל יותר מזה שירות בחינוך, אולי סוף סוף, מוגרבי, רוצחת מתועבת, רוצחת מתועבת, שמוצגת בספרי הלימוד שאונר"א מספק כאיזה גיבורה, עם כל הכבוד, זה כבר, בין היתר, העפתי את אונר"א מפה, אבל גם את מוגרבי מספרי הלימוד.
תשמע, מבחינת אזרחי ישראל, אני חושב שזה היה שבוע של סיפוק גדול, כי אונר"א היה לא רק כאבות, אלא כגוף מנוול. אחרי השבעה באוקטובר היה ברור שמשהו צריך לקרות, ואני חושב שסגרתם מעגל מאוד חשוב השבוע, למען אזרחי המדינה, למען מדינת ישראל, למען הריבונות שלה.
נכון, נכון, נכון מאוד. ולא יכולנו אחרת, ותראה, אני אגיד לך גם דבר נוסף, אם נלך קצת קדימה, הרי אונר"א כאשר הוא פועל בעזה. בוא אני אספר לך משהו שרבים אולי עדיין לא יודעים בעולם, אבל בישראל אני מקווה שכבר יודעים. רבים מהעובדים הפועלים, העובדים, תקרא לך איך שאתה רוצה, של הצוות, הסגל של אונר"א, גם כן הם אנשי חמאס, הם רשומים בחמאס. תגידי, זה עושה שכל הומניטרי שהוא גם כן מחזיק בכיס? תעודת חמאס ותעודת אונר"א, תגיד, זה עושה שכל. אגב, עוד משהו, וכמה רחוק מלהיות סימבולי, אבל מה לעשות, יש בזה הרבה מהסימבוליות. אחד האנשים המזעזעים, הדוחים, מאז הטיל האוני, אני חושב, והוונדלים, קוראים לו יחיא סינואר, הנבל. מה מצאו בחפצים שלו בין היתר, בגופה של האיש המפלצתי הזה? תעודה של אונר"א, כמה מפתיע. כמה מפתיע שעל זה הוא חשב. לכן אני אומר, העולם היום, מודאג, ראיתי שמשרד החוץ היפני למשל הביע דאגה גדולה מהחוק שעברנו. אז נגיד לחברינו היפנים, בואו, אני מביע דאגה גדולה מזה שאתם בכלל מימנתם את הסוכנות הזו, ואני בכלל מביע דאגה מזה שאתם, אתה יודע מה, הדבר הכי יפה, בואו נגיד שאני מביע דאגה וצער עמוק, לא מהחוק שלי, אלא מהדאגה והצער שהם מגלים מפגינים, כי זה מראה לך גם את האיפה ואיפה. כאשר העולם נלחם בטרור נגד אל-קאידה, או נגד בוקו חרם, או נגד המדינה האסלאמית, אייסיס, כמעט הכל מותר. ליהודי כנראה הוא צריך לעשות את זה בכפפות של נשי או עם צמר גפן, אבל שים לב שישראל, עם כל הכבוד, לחצים, עומדת בזה יפה מאוד. אם זה הממשלה, כאשר נכנסו לרפיח, ציר פילדלפי, אם זה הכנסת, בחוקי אונר"א, בחוקים נוספים אחרים.
הוכחתם שגם אנחנו יכולים לעמוד על זה. ולא לפחד או להוריד את הראש.
אתה יודע, אני חייב לספר לך, נפתלי, לפני, הרי הוא רענות בסוף, CNN, BBC, אוסטרליה, ואחד הרענות היותר ביקורתיים, לבי-בי-סי, לא מפתיע אותך. והוא באמת שואל אותי, כתב, זה היה פה בכנסת, בניגוד צוות שלנו בכנסת, אז הוא אומר לי, aren't you afraid? אם אתה לא פוחד, אני אמצא אותך בסוף, הצפסל הנאשמים בבית הדין הבינלאומי, על החוק שלי. אז אמרתי לו, אתה יודע מה? On what charges? על מהי כתב האישום? מלחמה בטרור, אז אני אעשה את זה בגאווה. אם זה הכתב אישום שאני מלחמה בטרור, אני גאה. ואמרתי לו, רק דאג לדבר אחד. שים כיסא לידי, ודאג שתמונה של וינסטון צ'רצ'יל תהיה לידי, אם אני יושב שם. עם כל הכבוד לבריטים, אני אומר. אם תחשוב מה שהם עושים לנו עכשיו, כולל במוסדות בינלאומיים, תחשב לפני 80 שנה, בריטניה נלחמת בנאצים, וצ'רצ'יל נמצא בבית הדין בהאג. זה בדיוק הצביעות של העולם, ואת זה אנחנו לא מוכנים לקבל, אף על פי שאני חייב להוסיף, בלי בחינות, שהפעם ישראל עומדת על שלה, ישראל מבינה הפעם שאת המלחמה הזו מנצחים, לא גומרים בטייקו, נגמר הדבר הזה, וגם לא גומרים כאילו ניצחון שאפשר לפרש אותו בכל מיני סוגים, כי אתה רוצה גם לחדש את ההרתעה כדי למנוע, עכשיו כדי שלא יהיה לי את הסבב הבא יותר מדי בסמוך למלחמה, אחד. ושתיים, שזה לא פחות, חשוב בעניין הזה, זה שבאמת ישראל הפעם סוף סוף, סוף סוף, לא מתרגשת מביקורת, ויודעת, בוא נגיד כזה דבר, ישראל מסתכלת על עצמה במראה, והיא אומרת, היא השופטת של עצמה.
הגיע הזמן.
הגיע הזמן, בדיוק.
יופי. חבר הכנסת בועז ביסמוט, תודה רבה לך על הדברים האלה.
תודה לך, תודה לך שהזמנת אותי. תודה, נפתלי.
תודה.
סוגרים עם שבוע. כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן, אז הפרק של אונרה זה עברנו.
תם ונשלם.
תם ונשלם. ועכשיו אנחנו עוברים ללבנון. בימים האחרונים התפרסמו טיוטות כביכול שהוחלפו בין ישראל לארצות הברית לגבי הסדר בלבנון והפסקת אש. הטיוטה אומרת שצהל ייסוג מדרום לבנון ובמקומו ייכנס צבא לבנון וכוח יוניפיל. מה שנקרא שוקי גרסה מעודכנת.
1701 ב'.
1701 ב', כן. היינו בסרט הזה, וראינו מה זה עשה לחיזבאללה שהתעצם לממדים מפלצתיים. לחשוב מה היה קורה לו גם מצפון הייתה מתקפת הפתע בשבעה באוקטובר. והחודש הזה, חודש אוקטובר, הוא חודש קשה מאוד, עם לפחות 80 הרוגים, גם מכוחות הביטחון וגם אזרחים. היום,
היום
גם. ואנחנו אומרים ערב טוב לך לשר לשעבר איוב קרא.
ערב טוב לכל המאזינים.
תודה לך שהצטרפת אלינו לתוכנית סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם. ואני רוצה לשאול אותך, אתה מוטרד מההסכם הזה שמתגבש, הטיוטות האלה שהוחלפו?
אף אחד עדיין לא יודע מה יהיה בתוך ההסכם. מטריד אותי רק שבעצם מנהלים מסע ומתן כאשר חיזבאללה עוד אוחז בנשק, ולדעתי היה צריך להיות משהו ברור פה, שלא עוצרים את המלחמה הזאת בלי שחיזבאללה יהיה מאחורי הליטני ובלי נשק. זה שני דברים מאוד חשובים.
שישראל צריכה להתעקש עליהם.
תראה, אני מכיר את לבנון כמו כף היד שלי. אני מכיר את המורכבות שם העידתית ואת כל הכוחות שמשפיעים על לבנון. פעם זה היה סוריה, היום זה איראן, כל פעם מישהו אחר משפיע. אבל לא האמנתי בחיים שלי שאלה שקיבלו אותנו ב-82, שהיינו קצינים צעירים, עברנו בכפרים שלהם, הכוונה לשים, אם יהיו אויב אכזרי נגדנו, כי קיבלו אותנו וכאילו הוצאנו אותם מארגוני הטרור, והיום מפרגנים ומתאמים את כל הפעילות שלהם מול אותם ארגוני טרור פלסטינים בעזה, דבר שלא היה אז ואף אחד לא האמין לי. כן. אנחנו בעצם בתקופה היא עשינו את כל המבצע של 82 עד האוולי, אחרי צידון, לא היה לנו כמעט הרוגים. זה משהו מטורף איך עברנו לשלב הקרקעי עכשיו במלחמה הזאת, ונפלו הרבה חללים. הייתי מעדיף שכל הכפרים הללו יפילו עליהם פצצות כאלה, שבכלל לא יהיה זכר להם, ולא יהרג אפילו חייל אחד. מטריד אותי שנכנסו בכלל, ונתנו צ'אנס לחיזבאללה להיות קרוב בשוויון כוחות קרקעיות, או קרקעי לצהל. זה דבר לא רציתי אותו, טוב. גם היום אני חושב היה טעות.
כן, אבל אתה מסכים איתי שהממשלה הזו היא שסגרה עין ונתנה להם להתחמש ולהתעצם. אז זה לגבי הספקות שיש לנו, לכולנו בעניין הזה, אבל איוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה בתור אחד שבאמת מכיר את, את המזרח התיכון, ולא פעם אמרת פה דברים שבסוף כולם אמרו, וואי, הוא צדק. יכול להיות שאנחנו לא מספיק רעים בלבנון, יכול להיות שהמשוואה של, כמו שאמרת, לשטח אותם עם טילים, זה אומר להתחיל לפגוע יותר פנימה בלבנון, משוואה כמו של היום שיש 5-6 הרוגים, זה 5-6 בניינים שאני מוריד, ולא מעניין אותי מי האנשים האלה, פשוט לשנות את המשוואה של הבעל הבית, השתגע?
תראה, השיא של המלחמה הזאת היה כל הטכנולוגיות שהשתמשנו בחיסול כל הנהגת חיזבאללה וגם עם הביפרים. אני חושב שזה היה השיא, להפך. אז הרגשנו את העוצמה של המדינה למול טרוריסטים שמנסים להיות ולשדר לעולם שהם בשוויון מלנו, אפילו יכולים לחסל את מדינת ישראל. אני חושב ובצדק, מדינת ישראל לא חושבת במושגים מזרח תיכוניים. הכוונה, מי שחזק, מי שמראה נחישות, מי שמבינים אין פה דמוקרטיה וחוקי, אין חוקים במזרח התיכון. אתה רואה את זה, אני כל יום מתבקר.
לא, אבל אני מנסה להבין מה השפה שהערבים מדברים, שאולי אנחנו צריכים לשנות את השפה מולם.
לא, אני אוסיף משהו, איוב, למשוואה הזאת ששוקי מציג לך. זה יכול להיות שאנחנו לא רוצים להיכנס בכל הכוח, כי יכול להיות שיש שיחות ודיבורים אולי על שלום בין ישראל ללבנון?
תראה, יש לזה הרבה סיבות כדי להתייפייף. סיבה אחת, להתייפייף בפנים לפני גדעון לוי ושוקן וכל האליטות הללו. וההתייפייפות השנייה מול עולם החופש, שהוא היחידי נותן מגרש למשחק פוליטי לאותם טרוריסטים ולאותם תומכי טרוריסטים, זה שני מגרשים בעייתיים, ואז בא הימין ואומר, אני צריך להיות קצת נחמד, ואז הוא לא נותן אפשרות לתמרונים בין הכוח שצריך להיות השפה והדרך במזרח התיכון, ואז בעצם התמרונים הללו מתפרשים לא נכון. אני התנגדתי לגירוש יהודים מגוש קטיף, אחד הבודדים מהנהגת הליכוד,
כן.
והובלתי את כל המאבק הזה. אמרתי להם יפרשו את זה כחולשה, כי אני מבין את התרבות הזאת. אני אמרתי לאריק שרון, היא ניסה לפתות אותי במיליון דברים, אמרתי לו, מדינת ישראל יותר חשובה מכל תפקיד. ואתה הולך פה למהלך היסטורי שמבחינה שלילית, מבחינת זה שלנקה על חטא יום אחד בגללו, ואני לא רוצה שר ולא רוצה שום דבר. כן. אני מעריך אותך, אוהב אותך, אל תלך למהלך הזה. ישב איתנו מופז, עדיין חי וקיים עד 120 בעזרת השם. ואני אומר לך גם היום, כל מהלך שיתפרש שדמוקרטי, אצל הצד השני יתפרש חולשה.
כן.
ולכן השם המשחק זה כוח. טוב. ככל שתראה נחישות וכוח, יכבדו אותך ואחר. אתה תראה שהמלחמה הזאת, אם תסתיים נכון וטוב, כושר ההרתעה יחזור לישראל, אתה תראה עוד 20 מדינות שאתה כישראלי תתגאה להיות בהם כמו בדובאי.
יפה. טוב, אני חושב שזה היה משפט סיכום מעניין,
כן.
וטוב ואופטימי. ואנחנו נמשיך לעקוב ואנחנו נמשיך לארח אותך אצלנו, השר לשעבר איוב קרא, אנחנו מאוד מודים לך.
תודה.
ערב טוב.
תודה רבה, ערב טוב.
אז יום הבוחר הגיע.
כוח, זה רק כוח.
כוח ויום הבוחר. בוא נשמע את יום הבוחר הזה של זקני צפת.
בוא תבואי שישי שבת.
כן. אבל תבואי ביום שלישי להצביע.
אולי, כן, לך תדע.
זהו יום הבוחר, לא תבואי שישי. שישים שבת, זהו יום הבוחר, זהו יום הבוחר, זהו יום הבוחר.
שאלה רק מי בוחר.
כן, יום הבוחר. אז הגענו ליום הזה שבו אזרחי אמריקה יבחרו שוב נשיא חדש ביום שלישי הקרוב. האם ארצות הברית בשאלה לבחור באישה כנשיאה, או שמא מתן הזדמנות שנייה לדונלד טראמפ? על פי הסקרים האחרונים מדובר במרוץ צמוד ביותר, גם במדינות המפתח. האם התסריט הזה של שנת 2000, הסיוט הזה בין הבחירות של בוש ואל גור יחזור על עצמו גם הפעם? אז יש לנו שני אורחים, ואנחנו נתחיל עם הראשון, והשני יצטרף אלינו יותר מאוחר. אנחנו אומרים ערב טוב פה בישראל, צהריים טובים לך ישראל דהן בלוס אנג'לס.
צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
אתה במתח לקראת יום שלישי?
אתה מדבר אליי?
כן.
אני במתח? תשמע, כן, קצת במתח.
אתה התחושות הבטן שלך, אתה לא פעם פוגע בול, מה הצפי שלך לגבי יום שלישי? מה ארצות הברית רוצה?
אני, קודם כל אני רוצה שיהיו בחירות שקטות, כי משהו פה מתחיל להתחמם ביומיים, בשלושה ימים האחרונים בארצות הברית.
כן.
נראה לי קצת, יש מין סוג של, לא יודע, מתח, בין שני הנפגעים. קנדייט, קצת...
רגע, יש... מה, זה גולש לאלימות גם?
לא, 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 לא לאלימות, אבל אתה רואה... אתה רואה... תשמע, הוא עשה... הוא היה ביום ראשון במדיסון סקוור גארדן בניו יורק.
נכון. או, הייתה שם מהומה גדולה.
כן, זה, אתה יודע, זה... זה בלו סטייט.
זה דמוקרטי לחלוטין.
זה לא, זה לחלוטין, ולבוא ל the heart of the Mecca, זה המכה של אמריקה, ניו יורק סיטי. לבוא לשם ולעשות, להביא 20 אלף בתוך האצטדיון ועוד 10 אלף בחוץ, זה הוא עשה פשוט עוד קונבנשן, וזה הוא קיבל אחרי זה, כל התקשורת קראו לו היטלר, נאצי, שמי, name it. וזה לא נראה טוב. זה לא, אני לא רוצה להגיד לך שיש אלימות, אבל אני מקווה שהבחירות האלה יעברו בשלום.
עכשיו, כשאתה מדבר על הבחירות האלה, מה מבחינת האזרח האמריקאי חשוב לו? מה הדבר שחשוב לו?
יפה. תראה, אני פה הרבה שנים וראיתי הרבה בחירות. תמיד אמריקאי רוצה כמה דברים. הוא רוצה כלכלה וביטחון. אבל יותר חשוב לו זה כלכלה. הוא רוצה למלות את המקרר שלו בחלב ובצים. ומה שקורה עכשיו, זה שני דברים מאוד חשובים שקורים, זה הכלכלה והגירה.
אוקיי.
אני חושב שהכלכלה פה התייקרה לפחות ב-25%. לפחות. זאת אומרת, שאם הוא מרוויח דולר, הוא מרוויח עכשיו 75 סנט, כי הוא מבזבז יותר. וזה בעיה, אמריקאים, אתה יודע, אני מדבר עם הרבה אנשים. והם פשוט, אתה יודע, הם דואגים. אמריקאי הוא בן אדם שרוצה שהכלכלה שלו תהיה יציבה.
אז ישראל, אם אני עוצר אותך, אם אני עכשיו הולך לתקופה של טראמפ מול ביידן, הכלכלה הייתה במצב יותר טוב, ויש הידרדרות, או שזה...
כן, בהרבה יותר טוב.
בהרבה יותר טוב.
כן, אני אמרתי, 25% לפחות התייקרות מביידן למה שהיה טראמפ.
אז זה יתפוס למשל בציבור האמריקאי שיבוא ביידן או קמילה ותגיד, תקשיבו, יש את סין, יש את רוסיה, יש את המלחמה בישראל, יש את החימושים שאנחנו נותנים, אנחנו מוציאים מיליארדים לטובת ישראל, כוחות שלנו נמצאים במזרח התיכון, פרסנו טילים בישראל. חבר'ה, כל זה עולה כסף והעם האמריקאי משלם את זה.
העם האמריקאי זה לא מעניין אותו. זה לא מעניין אותו. יש אולי אחוז מסוים שמעניין אותו מה קורה בעולם. אתה, אמריקאי מעניין אותו מה עולה לו, איך הוא חי, איך הוא משלם את הביטוח של האוטו שלו, איך הוא קונה קניות, איך הוא יוצא פעם בשנה לחופש. זה מה שמעניין אותו. זה לא מעניין אותו מה קורה במזרח התיכון, נגיד לך את האמת, אנחנו כן, אותנו מעניין, אבל הרבה אנשים זה לא מעניין. קח עכשיו משפחה בטנסי, בווירג'יניה, במדינות האלה שאתה יודע, זה לא מעניין אותם. נגיד לך את האמת, זה לא מעניין אותם.
אתה יודע שאחת אחד הדברים שאני עוקב אחרי הבחירות בארצות הברית, ואני שואל את עצמי, מה יש בקמלה האריס שהיא צמודה במרוץ לטראמפ?
אני חושב שקודם כל הקמפיין של טראמפ עשה טעות.
כן.
טעות שהוא בכלל הלך לדיבייט עם ביידן, אולי צריך ללכת. זה טעות. תשמע, בנו אותה. היא לא, אין לה שום דבר שהיא הביאה, גם כשהם היו בדמוקרטים, היא קיבלה 2%. זה פשוט לא הגיוני איך עכשיו היא רצה לנשיאות.
אז מה סוד הקסם שלה, ישראל?
אני אגיד לך, מהקנבנשן שהיא הגיעה,
כן.
אתה יודע כמה כסף המדיה, אנשים תרמו לה, היא הביאה כמעט $1 billion. זה מיליארד דולר היא הביאה בתרומות. בעניין של שבוע וחצי, שבועיים.
זאת אומרת, הביאה את זה...
היום הרשתות פה בארצות הברית, הטלוויזיה, הרשתות, כולם תומכים בה.
לא, היא גייסה את הכסף...
חוץ
בגלל, מפה... ישראל, היא גייסה את הכסף בגלל הטעות של טראמפ, או בגלל שהיא so good?
אני לא חושב שהיא so good, אבל אני חושב... שאם, תראה, אם היא הייתה באה לטראמפ, בוא נגיד לפני חצי שנה, 7 חודשים, לא היה לה שום סיכוי מול טראמפ. לא היה לה שום סיכוי. פשוט הביא אותה 2-3 חודשים לפני, הוזיזו אותו הצידה, שמו אותה, הזרימו כספים מטורפים, ופשוט היא צמודה בכל הסקרים. אין פה חוכמות.
אתה מרגיש שיש מצב שיש לך נסיעה חדשה ביום שלישי?
אני לא רוצה להגיד לך שאין לה סיכוי, כי הסקרים נראים צמודים.
מאוד.
מאוד צמודים. אז להגיד לך שהיא לא תהיה נסיעה, אני לא יכול, אני לא אגיד לך שהיא לא תהיה, ואני לא יכול להגיד לך שהוא יהיה. אבל אני אגיד לך דבר אחד, הוא באמת, באמת, עובד מאוד קשה עכשיו, גם בכל המדינות המתנדנדות, כמו מישיגן, נורת קרוליינה, נבדה, כל המדינות, הוא עושה שם כל הזמן כנסים. והוא מדבר על שני דברים, כלכלה ועל הגירה.
אתה יודע ששוקי אמר לי לפני השידור, תגיד לי נפתלי, מה הסיפור של יהודי ארצות הברית? נכון שוקי, התעניינת בזה?
לגמרי, אני...
החיבה שלהם לדמוקרטים, למפלגה הדמוקרטית.
לא מובן.
אחרי כל מה ש...
נגעת בנקודה חשובה מאוד. על יהודים, היהודים בארצות הברית. אני חושב שהיהודים בארצות הברית, בבחירות האלה, יש שינוי לא קטן. אני אגיד לך למה. מאוקטובר 7 ועד עד עכשיו, ויש פה שינוי גדול מאוד. אני חושב שהרבה יהודים לא יתמכו בדמוקרטים.
אתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את זה בשטח, או שזאת wishful thinking?
לא, זה לא wishful, לא. זה לא wishful בכלל. אני חושב שהרבה יהודים אולי לא יצאו לפאבליק, אבל הם לא יתמכו בקמלה האריס. הם יתמכו בטראמפ. מלב ברירה. אני אגיד לך עוד משהו. גם ערבים במישיגן יתמכו בטראמפ.
כי הוא רוצה, הוא יודע איך להפסיק את המלחמה פה במזרח התיכון.
בדיוק, בדיוק. הוא אמר להם, הוא נפגש עם הרבה אנשים במישיגן בתקופה האחרונה, והוא הבטיח להם peace in the Middle East, הוא הבטיח להם שיהיה בסדר, ואפילו הם בעצמם, כשראיינו אותם, שאלו, אתם תתמכו בטראמפ או באריס? אמרו, לא, אנחנו נתמוך בטראמפ. ושאלו למה, אז הם אמרו, אנחנו מודאגים מהכלכלה, אנחנו מודאגים מההגירה. אלה דברים מאוד חשובים שאתה שומע מקולות שכל הזמן היו דמוקרטיים. אני אתן לך דוגמה, למשל, הגברים השחורים לא תומכים בטראמפ, בוודאי. אתה יודע, לפני שבועיים...
זה התפלגות
מעניינת, זה שינויים מוסלמים עם טראמפ.
לא, אני אגיד לך עוד משהו. למשל, היוניון, הטימסטר, 30 שנה הם תומכים בדמוקרטיה.
כן.
הם עכשיו תומכים בטראמפ. הבורדר קונטרול של אלה שיושבים כל בגבולות שם, הם עכשיו תומכים בטראמפ. אז אתה יודע, יש פה, להגיד לך שיש שינוי, כן. חוץ מזה, אתה יודע, מה שאני מסתכל על הסקרים שאני רואה במישיגן ובנבדה ובנורת קרוליינה,
המפתח זה פנסילבניה, נכון?
וירג'יניה, פנסילבניה,
זה המפתח, פנסילבניה.
ותראה, פה היא גם עשתה עוד טעות לפי דעתי. אם היא הייתה לוקחת את ג'וש שפירו, אני חושב שהייתה מנצחת בבחירות, כי הוא, אתה יודע, אני חושב שבפילדלפיה, בפנסילבניה, אני חושב שיש משהו כמו בין 300 ל-400 אלף יהודים, אם אני לא טועה.
טוב, תשמע, אני חושב שלקראת יום שלישי אנחנו נהיה במתח.
כן, אבל אני חושב שמבחינת ישראל, גם אחרי יום שלישי, לא משנה מי יבחר בשלב הזה, עדיין אנחנו צריכים להיות ילדים טובים. כי הבחירות שם, הנשיא ייכנס רק בינואר.
בינואר, נכון.
זאת אומרת, יש לנו עדיין את 3 חודשים לסבול או את זה, או את זה, את שניהם ביחד עד שיבוא המושיע.
היי, ישראל.
תראה, גם היו גם בעיות באוניברסיטה עם כל ההפגנות.
כן.
בגלל זה גם היהודים משנים לפי דעתי את הדעה שלהם.
אוקיי, זה...
יש עוד נקודה חשובה שרציתי להעלות.
לסיום.
מאוד מאוד חשובה. תודה. אתה יודע, בבחירות האחרונות, נשים יותר תומכות בהאריס.
בקמלה האריס, כן.
יותר נשים, כן.
תשמע, אני ראיתי רעיון שלה. ישראל, אני ראיתי רעיון שלה.
כן.
ואתה אומר לעצמך, אם זאת תהיה האישה מספר אחת, אתה פשוט עדיף תלך לעזריה לקפוץ משם.
האמת שהיא נראית קצת אהבלית.
לגמרי, אנחנו...
אז כשאני אומר לך...
היא לא יודעת בזה, והיא לא מבינה בזה, והיא לא מבינה בזה.
לא, ברור. אבל אני אומר, אנשים בארצות הברית... כולם רצים ורוצים לתמוך בה וזה, אבל אני אומר, ביום הבחירות, אני לא כל כך בטוח שאנשים, זה אלה שגרים במשפחות, בפרברים, זה בסברב של אמריקה, אני לא בטוח שיבחרו בה, אני אגיד לכם גם למה.
בסדר, אנחנו נחיה ונראה עד יום שלישי.
בגלל ההגירה והפשע, הם רוצים יותר security. ואני חושב שטראמפ שולח את כל המסרים האלה.
טוב, אנחנו לא ניפרד, כי לפני שתספר לנו על אירוע מרגש במשפחה אצלך, אז גם חדשות טובות מגיעות לנו.
כן, כן.
מה? ספר לנו מה?
ביום שלישי, הבן שלי עומר, הוא התקבל לאחד המכללות הטובות בקליפורניה לכדורסל, וזה היום מרגש בשבילנו. אני והוא היינו, לקחו אותנו, עשו לנו סיבוב ביוניברסיטי שם. היינו שם מ-12 בצהריים עד 5, עם כל הצוות, מאמנים, וזה, הוא קיבל סקולרשיפ very good university for basketball. אז אנחנו מאוד שמחים, זה מאוד מרגש, מאוד, שאתה יודע, להתקבל ל-D1 college בארצות הברית, זה מאוד...
אז רגע, יש לנו את שחקן העתיד של מכבי תל
אביב. יש שחקן העתיד של מכבי תל אביב?
שנדע רק איך אנחנו בונים את זה.
הוא אמר לי, אבא, אני לא רוצה ללכת ל-NBA, אני רוצה לבוא לארץ לשחק שנתיים בארץ.
נו, שוקי, אנחנו יכולים להיות הסוכנים שלו, ישראל.
הנה, אנחנו סוגרים כבר את הדיל הזה.
זהו, אז אנחנו, תזכור את השם הזה, שוקי, עומר דהן.
תראה, זה יוצא מחר, כנראה יצא בכל הרשתות החברתיות, באינסטגרם, שהתמרת, אז תשלח לו, איך אומרים? מזל טוב.
מזל טוב. נגיד. אז אנחנו שולחים לו פה מהתוכנית, בשידור חי.
ומחר נהיה יותר חכמים.
עומר דהן, כל הכבוד, יישר כוח ומזל טוב
עומר,
ל...
עומר מאיר דהן.
עומר מאיר דהן, הנה.
פותרת בתור סוכן, פספסת. פותרת.
ישראל, המשך יום נעים ובהצלחה ביום שלישי. אנחנו ניפגש בשבוע הבא אחרי התוצאות כדי לראות את זה. יפה מאוד.
בהחלט, תודה. יום טוב.
תודה.
יום שקט.
יום. אז אנחנו נכניס את השיר וניפרד על רקע השיר. אז תודה רבה לכם, חברים יקרים. נחכה כאמור לתוצאות ביום שלישי הקרוב. ואנחנו נראה ביום חמישי הבא מי הנשיא הבא של ארצות הברית. עד כאן התוכנית הראשונה שלנו, סוגרים שבוע, מקווה שנהניתם. תודה לך שוקי אברהם.
תודה לך
נפתלי. שותפי לתוכנית. ואנחנו צופות וצופים יקרים, מאחלים לכם סוף שבוע נעים ושקט ושבת שלום. ואנחנו ניפרד על רקע הנעימה הנחמדה הזאת ששמת לנו.
לא, זה יסמין מועלם.
יסמין מועלם. נהדר.
יהיה טוב.
יהיה טוב. שבת שלום וסוף שבוע נעים.
שבת שלום. תראה שהכל מכוון, נשב מסביב לשולחן, מבטיחה שבסוף.